קשת, כל שידורי תורה. היום, יום ראשון, סדרת שיעורים בספר רות. השיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן.
שלום וחודש טוב. אנחנו הגענו בשיעורנו לפרק ג' שמצד הדגם הכללי שלו מזכיר במידה רבה את פרק ב'. בפרק ב' נעמי שלחה את רות המואביה לשדה בועז, ושם רות נפגשה עם בועז. ובסיום פרק ב' רות שבה אל נעמי ומדווחת לה את אשר אירע. בדומה גם פרק ג' נפתח ביציאה של רות מביתה של נעמי למפגש עם בועז, הפעם בגורן כבר, התפתחות מהשדה, השלב הבא הוא הגורן. ובסיום פרק ג' תשוב רות אל נעמי ותדווח לה את אשר אירע. אבל אין ללכת שולל אחרי הדמיון המסוים הזה שבין שני הפרקים, כי יש גם פער מאוד יסודי בין שני הפרקים שקשור בקצב ההתקדמות של הסיפור. בפרק ב' המפגש הוא בשדה, ההמוני, הפומבי, הנער הניצב על הקוצרים, משקיף מן הצד, הוא נעשה באור יום, באופן רחב. לעומת זאת, פרק ג' מכניס אותנו יחסית בבת אחת לאווירה אחרת לגמרי. מהיום אנחנו עוברים אל הלילה החשוך. רות הולכת להיפגש עם בועז בלי ששום אדם אחר צופה על המתרחש. המפגש הוא מאוד אינטימי, הוא מאוד מצומצם. הוא לא עורך זמן רב כמו פרק ב' שזה כל זמן קציר הסעורים וקציר החיטים. הפעם המפגש הוא למשך לילה אחד, באופן אינטימי, מבודד, בגורן, והאווירה השונה של שני הפרקים מורגשת מאוד. הדבר הזה כמובן קשור בהתפתחות של המפגש שבין הדמויות. המפגש הראשון הוא עדיין מפגש הססני. רות לא יודעת מי הוא הניצב מולה, לא מכירה אותו מספיק. בועז מכיר את רות יותר לאור השמועות שהוא שמע עליה. לעומת זאת, אחרי המפגש הארוך בשדה, מגיע מפגש הגורן, שהוא בזמן קצר, הוא מאוד תמציתי, והדמויות כבר מכירות אחת את ראותה, ולכן גלגל הגאולה יכול כבר להתגלגל באופן הרבה יותר משמעותי וממשי. יש פער נוסף בין שתי התמונות האלו, בין המפגש הראשון בשדה ובין המפגש השני של פרק ג' בגורן, והוא קשור ליוזמת המפגש, או יוזמת היציאה מן הבית. פרק ב' פתח דווקא בהצעה של רות. רות היא זאת שאמרה לנעמי, ותאמר רות המואביה לנעמי, אלחנה השדה והלקותה ושיבולים אחר אשר ימצא חן בעיניו. כלומר, רות הייתה היוזמת, ונעמי נעתרה ליוזמה הזו של רות. באופן הפוך, באופן משלים, בפרק ג' היוזמת היא דווקא נעמי, כך פותח פרק ג', ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. הפעם היוזמת היא נעמי, והיא זו שמדרבנת את רות לצאת מן הבית למפגש עם בועז. ולא די בזה שנעמי היא היוזמת, היא גם ממקדת את ההצעה שלה בטובתה האישית של רות. ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. נעמי רואה מול עיניה את רות. הדבר הזה הוא חשוב, כי בסופו של חשבון הגאולה מתפרשת כגאולת משפחת נעמי. נעמי היא זו שזוכה לשם ולשארית, לאור העובדה שבועז בסופו של דבר מחליט לגאול את המשפחה דרך רות. ונדמה לי שדווקא בגלל זה חשוב מאוד לכתוב כאן להדגיש שהמוטיבציה של נעמי אינה מוטיבציה אישית שנוגעת בעצמה, היא לא עושה את המעשים כי היא רוצה לזכות להמשך המשפחה, לשם ולשארית. איכשהו הכתוב ממקד אותנו בטובתה של רות, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. אשר ייטב לך. מה באמת פשר ההצעה של נעמי לרות ללכת אל הגורן? יש כאן שתי קריאות שונות בתכלית שהוצאו על ידי הפרשנים השונים ועל ידי חוקרים. שתי קריאות שהם, הפר שבהם הוא כל כך גדול, שהוא הופך את כל התכנון, את כל המגמה שלו, למשהו שונה לחלוטין. יש שקראו את כל התמונה הזו, מתחילתה ועד סופה, כתמונה תמימה, שנעמי בעצם אומרת לרות, תראי, אנחנו יושבים ומחכים כאן בבית, ובועז לא נוטל יוזמה, בועז לא נאתר למה שאנחנו מצפים ממנו, שיבוא ויגאל אותך, שיבוא ויישא אותך, אז אין ברירה, בואי תעמדי מולו ותגידי לו, קדימה, צריך להכריע, כן, כן, לא, לא, אבל בוא נכריע עכשיו כעת. יש שקראו כך, כדוגמה, אני אקריא למשל מתוך הפירוש של קיל למגילת רות שיצא במסגרת דעת מקרא, וכך הוא כותב. את מהלך העניינים המתוארים בפסקה זו יש להבין כך, ואני מצטט מתוך דבריו בסיכום שלו לפרק ג'. נעמי ציפתה כל ימי הקציר שבועז יציע לרות לקחתה לאישה, והנה הקציר עבר ורות חדלה לצאת אל השדה ולא תפגוש עוד את בועז. אז חששה נעמי שמא אין בועז רוצה ורות, והחליטה לעשות מעשה נועז, להביא לידי כך שבועז יפגוש את רות במסיבות כאלה שיהיה מוכרח על ידן לקחת את רות לאישה. מעין הקריאה הזו של קיל הציעו פרשנים נוספים. יש פירוש מאוד יפה של חמיאל שנקרא מעייני מקרא מגילת רות, יצא בשנת תשמ"זין, ושם גם הוא כותב דברים דומים. אני אקריא שורה אחת מתוך פירושו. הכל מודרך, מוסבר ומכוון למען לא תיפגע התנהגותה הצנועה והזהירה של רות, וכדי להבטיח שהשליחות לא תוטה ממטרתה הברורה, לעורר תשומת ליבו של בועז למעשה הגאולה. הקריאה הזו רואה מול עיניה רק את תשומת הלב של בועז. איך מעוררים את בועז לשים לב, תשמע, אתה צריך לעשות מעשה. אם לא, אז תגיד במפורש שלא, אבל אי אפשר עוד לשבת ולחכות, לשבת ולצפות. כנגד הקריאה הזו, באופן קיצוני, יש שהציעו שבעצם מה שקרה בגורן זו התרחשות מינית, שלמעשה רות ירדה אל הגורן ופיתתה את בועז, וכך אחרי שבועז התפתה, אז מאחר ובועז הוא אדם מוסרי, אז הוא לא יזרוק את רות, הוא לא יתכחש לה, והוא יפרוס את חסותו עליה, אבל בעצם אין פה לא תמימות, אין פה צניעות, כלשונו של חמיאל, אין פה רק לצוד תשומת לב, יש פה מעשה של ממש שמאלץ את בועז לפעול דווקא בגלל שהוא אכן התפתה לרות בגורן. השאלה הזו, מה בעצם קורה בפרק ג', היא כמובן שאלת מפתח. ולצורך העניין הזה אני מבקש לקרוא לאט לאט את הסיפור שלפנינו, מתוך התמקדות בשאלה הזו, האם באמת יש איזה פיתוי מיני שניצב כאן ברקע הפרק, או שמה צריך לקרוא אותו באופן עדין, צנוע ותמים, שכל כולו לא בא אלא להפגיש שוב בין שתי הדמויות. אז נתחיל מהצעת נעמי. ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה הלא בועז מודעתנו אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. ורחצת, וסחת, ושם צמלותייך עלייך, וירדת גורן, אל תוודאי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. והיא ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובת וגילית מרגלותיו, ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. האם ההצעה הזו של נעמי יש בה הקשרים מיניים, או שהיא באמת תמימה לגמרי? אמנם, אין שום ביטוי שבאופן מובהק אנחנו נאלצים ומוכרחים לפרש אותו כבעל קונוטציה מינית. יש ביטויים מפורשים בשפה המקראית כשרוצים להגיד דבר מעין זה, ונעמי לא אומרת לרות, וגילית מרגלותיו ושכבת עמו, או משהו מעין ביטוי שכזה, ולכן בצדק אפשר לקרוא גם את כל ההצעה הזו של נעמי כהצעה תמימה. עם זאת, השאלה האם לא יהיה בדבר הזה התעממות יתר. יש יותר מדי רמזים בתוך הביטויים האלו של נעמי, שלפחות משרים אווירה מאוד חזקה, שאכן נעמי אומרת לרות, תלכי לגורן ותפתי את בועז. איפה אנחנו מרגישים את זה, איך זה עולה מתוך הכתוב? בשני ממדים. דבר ראשון, בממד הלשוני הפשוט, מצד הלשון שנעמי משתמשת בה, אני מזכיר לנו למשל את הפעלים הבאים. והיא ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובת וגילית מרגלותיו ושכבת. גם הפועל שכיבה, גם הפועל ידיעה, גם הפועל ביאה, גם הפועל לגלות וגילית מרגלותיו ושוב ושכבת. הפעלים הרצופים האלו, כולם נזכרים בפסוק ד', ברציפות מאוד גדולה, משרים איזו תחושה של הוראה דו משמעית. מעבר לתיאור התמים של השכיבה והידיעה והגילוי, מתלבט הקורא, אגב, לא רק אנחנו כקוראים, אני חושב שגם רות אמורה להתלבט באותה שאלה, אם רות מבינה בדיוק מה נעמי מצפה ממנה, ויש איזו אווירה נלוות לפעלים האלו, למילים האלו, ששולח את כל התמונה הזו למקום שיש בו גם אווירה מינית. מעבר אבל לעצם המילים, גם ברמה התוכנית, כי חוץ מעצם הירידה אל הגורן והמפגש עם בועז שם, נעמי לפני כן מזכירה דבר נוסף בפסוק ג', ורחצת וסחת ושמת צמנותייך עלייך. התיאור הזה, הדרישה מרות להתרחץ, לסוך את גופה ולשים עליה איזה סמלה חגיגית, סמלה מיוחדת, התיאור הזה כבר קשה מאוד לראות אותו כתיאור תמים. אמנם יש ביטויים דומים כאלו לא, שלא בהקשרים מיניים, כך למשל אני קורא את תיאור דוד בשמואל ב' בפרק י"ב בפסוק כף, אחרי שבנו מבת שבע מת, כתוב ויקום דוד מהארץ וירחץ ויסך ויחלף סמלותיו. שם אין צורך לומר שאין שום אווירה מינית כמובן, והנה שוב הפעלים האלה, רחיצה ושיחה ולבישת בגדים, אבל כשקוראים את הפעלים האלו בהקשר של פרק ג' במגילת רות, שנעמי אומרת לרות, תרדי אל הגורן, ואל תוודאי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות, תחכי שהאיש יהיה מבוסם, שהוא ישתה קצת אחרי החגיגה, תחכי שהוא יהיה לבד, אל תראי לפניו לפני שהוא יהיה מבוסם, ותבואי כשאת מלאת תמרוקים, כשאת עם השמלה החגיגית שלך, השמלה המיוחדת שלך, המפוארת שלך, אחרי שהתרחסת ואחרי שסחת את גופך. קשה מאוד, אני חושב, לפעניח את הביטויים האלו, שלא עם הרמיזה המינית שנלוות אליהם. אבל שוב אני מדגיש, רק רמיזה. עדיין אין כאן מבא מפורש, ולא נמצא גם מבא מפורש. אבל כרמיזה, אני חושב שיהיה קשה מאוד להתעלם מהקריאה הזו. וממילא, אני חושב שאין לנו ברירה, אלא להכריע שלפחות בשלב הזה של הסיפור, והדבר הזה חשוב לי מאוד להדגיש אותו, כי עוד מעט תחול לתפנית חשובה, אבל בשלב הזה של הסיפור, התחושה שהכתוב מבקש לעורר, היא שאכן נעמי אומרת לרות, תרדי אל הגורן בלילה, ושמה תפתי את בועז. נעמי לא אומרת דברים מפורשים, וגם את זה אפשר, אני חושב, להבין למה, כי מדובר בנשים שהן צנועות, בנשים שלא מורגלות בדברים מעין אלו, ועל כן גם השפה קשה עליהן. אבל נעמי משדרת לרות תחושה מאוד ברורה מה היא בעצם מצפה ממנה. צריך גם לקחת בחשבון עוד שני נתונים, שהמקום, הגורן, גם הוא יש לו קשר לזוגות שמבקשים להתבודד ולצאת מחוץ להוויית העיר, כמו שלמשל נאמר בהושע בפרק ט', אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, כי זנית מעל אלוהיך, אהבת אתנן על כל גורנו דגן. הגורן הוא המקום שבו יכולים זוגות להסתודד וזוגות לזנות, וגם זה מצטרף לאווירה הזו שבדברי נעמי. זה הנתון הראשון. הנתון השני, שאם אמנם אנחנו נאתרים לרמיזות המיניות שבדברי נעמי לרות, אז גם הביטוי שנאמר בסופו של דבר, והוא יגיד לך את אשר תעשין, יכול להיות שגם הביטוי הזה שאומר בעצם לרות, את תפתי אותו ותלכי איתו, תאתרי לו, הוא תעביר אליו את המושכות, וכאן נעמי בעצם רומזת למה היא מצפה. ברור לגמרי שזה מבחינתה של נעמי מפלט אחרון. אבל היא רואה שהסתיימה תקופת הקציר, ורות ובועז לא הולכים עוד להיפגש. ונדמה לי שנעמי אומרת לעצמה, שווה ללכת פה על כל הקופה. לאמר את האימור הגדול ביותר שניתן. מצד אחד, אכן יכול בועז להגיד לרות, איך את לא מתביישת? נערה מואביה, את באה לבית לחם, את חושבת שכך אנחנו מתנהגים כאן, את מנסה להרוויח את הרווח האישי שלך דרך פיתוי מיני, לא מצאת את האדם המתאים, ויכול לגרש אותה מעל פניו בבושת פנים, ואם אמנם כך רות תיאלץ להיפרד מבועז, אז ברור לגמרי שגם אין שום עתיד ושום תקווה, ויכול השם לצאת כבר באזור בית לחם, ולא בטוח שירשו לחמות ולקלה להמשיך לגור באזור, אם הקלה מנסה לפתות פה גברים מבוגרים בבית לחם, זה יכול להיות סיפור קשה מאוד. הצד השני הוא כמובן, שמאחר ונעמי יודעת שבועז הוא לא פושע מן השוק, אז נעמי יודעת שאם אכן רות תפתה את בועז, בועז כבר יפרוס את חסותו עליה. בועז ייקח אחריות. הוא לא יתפתה ויברח מהמערכה, וכך יאלץ בועז בעל כורחו לגאול את רות. צריך להודות שהסיפור בשלב הזה הוא סיפור לא כל כך נעים. לא נעים כי שתי אפשרויות הן לא אפשרויות אידיאליות. גם אם הגאולה בסוף תתרחש, אבל היא תתרחש רק בגלל איזה פיתוי מיני, ורק בגלל שבועז נאלץ לעשות את זה, זה כמובן מוריד את הסיפור לרמות של דרמה מאוד קטנה, מאוד נמוכה, ולא יפרוץ לעולם אותו עולם של חסד ושל בחירה חופשית של הדמויות שאנחנו כל כך הורגלנו בהם מפרק א' ומפרק ב'. אבל שוב, חשוב לי להדגיש שאנחנו צריכים לפרגן לנעמי, גם על פי הקריאה הזו, כי נעמי מרגישה שזו הדרך היחידה שהיא תוכל למצוא לרות מנוח. מנוח לכף רגלה, מנוח קצת בעל, מישהו שידאג לה. בשלב הזה של הסיפור אנחנו כמובן במתח גדול. גם במתח מה יקרה עוד מעט בגורן, אבל גם במתח נוסף מה רות הבינה. האם רות הבינה את הרמזים שנעמי יצקה לתוך דבריה, דרך המבעים הרב משמעיים, דרך הביטויים הגופניים של שיחה, האם רות נאתרת לרמזים העדינים האלו? ומה יקרה בפועל? אז בואו נמשיך לקרוא גם את תמונת הגורן עצמה ונבחח. טוב, בהתחלה אומרת רות לנעמי, ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי, אעשה. עכשיו מתחיל התיאור של הביצוע. ותרד הגורן, ותעש ככל אשר ציוות חמותה. כבר ברשותכם אני מבקש לעצור לרגע קט ולהגיד משהו לפועל ככל אשר ציוות. כשרות עמדה מול נעמי, היא אמרה לה, כל אשר תאמרי אליי אעשה. ומתאים היה מאוד עכשיו להשתמש באותו פועל, ותעש ככל אשר אמרה לה חמותה. אבל איכשהו פתאום הכתוב משנה את הפועל לציווי, לא אמירה אלא ציווי, וכבר בדבר הזה אני חושב אפשר לחוש שרות לא כל כך שמחה עם הדבר שהיא הולכת לעשות. היא עושה את זה כציווי, כצו, כפקודה. היא לא עושה את זה כאמירה, כהצעה. מבחינתה של רות הייתה נשארת בבית אני חושב, אבל הציווי של נעמי חזק עליה. ואם נעמי אמרה לה כך, היא רואה את זה כציווי, ולכן היא יורדת אל הגורן. ועכשיו מה קורה כשהיא מגיעה אל הגורן? ויוכל בועז וישת ויתב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערמה, ותבוא ולט ותגל מרגלותיו ותשכב. והיא בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויאמר מי את? ותאמר אנוכי רות אמתך, ופרסתה כנפיך על אמתך כי גואל אתה. ויאמר ברוכה את לאדוני ביתי, היטבת חסדך אחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. ועתה ביתי אל תראי כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את. ואז בועז מעלה גם את סוגיית הגואל. נו, אז מה קרה בסופו של דבר? מה התרחש בסופו של דבר בגורן? כזכור יש מן החוקרים המודרניים שאכן טענו שאכן בועז התפתה. שאכן בועז שאכן רות הצליחה לפתות את בועז והתרחשה פעילות מינית שמה בגורן בלילה. אבל נדמה לי שהקריאה הזו היא קריאה שלא שמה לב לתפנית הדרמטית שמתחוללת בסיפור, ושממשיכה את האווירה מדברי נעמי. אכן בדברי נעמי יש רמזים כאלו, אבל בפועל נדמה לי לעניות דעתי שאין ספק שלא היה שום פיתוי שם בגורן, שום פיתוי מיני אני מתכוון, שלא התרחשה פעילות מינית בגורן. הדבר הזה בולט ולו בעצם העלילה הפשוטה. כלומר, והיא בחצי הלילה ויחרד האיש, כי הוא מגלה שאישה שוכבת מרגלותיו. לו היה מתרחש משהו מיני, משהו פרוץ, סביר בעיניי שהמגילה הייתה כותבת משהו הרבה יותר מפורש. מה שכתוב זה שבועז מגלה פתאום שיש אישה שוכבת ליד רגליו שם בגורן, בלילה. זה דבר שהוא מקפיץ כל אדם מוסרי, ולא רק, לא רק מצד ההקשר המוסרי. אדם הלך לישון, בודד, לבד, פתאום באמצע הלילה מתעורר ורואה איזה אישה שוכבת שם. זה הדבר שמקפיץ אותו. ואז הוא אומר לרות, מי את? וכאן אני חושב מגיעה התפנית הדרמטית. כזכור, נעמי אמרה לרות, את רק תרדי עם סמלות ועם גוף רחוץ, אחרי שהוא חצי שיקור, והוא כבר יגיד לך את אשר תעשין. תעביר את היוזמה אליו. אבל כשהוא שואל אותה מי את, פתאום רות פורצת בנאום ארוך. ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך, כי גואל אתה. בשונה ממה שנעמי הציע לרות, רות לא משחררת את המושכות ואומרת לבועז, אני פה, קדימה, תעשה מה שאתה רוצה. אלא רות ישר מעבירה את הדיון ואת ההקשר של המפגש להקשר משפטי מוסרי. ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. בדבר הזה יש את התפנית הגדולה מהציווי, מההצעה של נעמי, למה שרות עושה בפועל. הדבר הזה מאוד בולט דרך התגובה של בועז. כי בועז אומר לה, ואתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך. הרי זה ניצב במקביל למה שרות אמרה לנעמי, כל אשר תאמרי אליי אעשה. והנה בפועל לא אמרה רות, לא עשתה רות את כל אשר אמרה לנעמי, אלא הוסיפה נתון נוסף, בנתון הזה העבירה את כל התמונה הזו מתמונה מינית לתמונה משפטית מוסרית, ועכשיו בועז הוא זה שנאתר לרות, ואומר לה ממש באותה שפה, אל תראי כל אשר תאמרי אעשה לך. נמצאנו למדים שבמחלוקת הפרשנים והחוקרים, האם יש אווירה מינית בפרק ג' או שהאווירה היא תמימה, נדמה לי שהמסקנה היא ששתי העמדות צודקות, ושאין לנו ברירה אלא להכריע שיש כאן תמונה שהעמימות שבה היא עמימות מכוונת, יש לה תפקיד בתוך הסיפור. כי אותם פרשנים שחשו באווירה המינית צודקים בכל הקשור לדברי נעמי לרות. כי בשעה שנעמי מדרבנת את רות ללכת, אכן זה מה שהיא רואה מול עיניה. אבל אותם פרשנים וחוקרים שטוענים שבסופו של חשבון אין שום פעילות מינית בגורן, גם הם צודקים. כי אכן רות העבירה את הדיון לפסים אחרים. ורות יוצקת פתאום לתוך מפגש עמוס באופציה מינית, בלילה, בגורן, שחרות, כמו לוט שהשתקר. והכל מזמין את זה, אבל רות פתאום מדברת על גואל. ורות מדברת על פרסתך, כנפיך, על אמתך. וכאן פתאום ברור לגמרי שרות לא ניצלה בסופו של דבר את האופציה הגופנית, אלא העבירה את הדיון לאופציה מוסרית. נדמה לי שהדבר הזה משתלב עם המגמה הכללית של המגילה, לאפיין את הדמויות כפועלות מתוך מניע, מתוך מוטיבציה של חסד, ולא מתוך מוטיבציות אחרות. הדבר הזה מדרך הטבע בולט באופן מיוחד דווקא בשעה שאופציה אחרת עולה על פני השטח, אבל לא מתממשת. דווקא בשעה שיכולים היו הדמויות לפעול מתוך מניע של תאווה גופנית, אבל בסופו של חשבון לא פועלים מתוך מניע כזה, אלא מתוך מניע של מוסר, של גאולה, שהם רואים מול עיניהם את הגאולה. למעשה שינוי התוכנית, שינוי תוכנית נעמי על ידי רות, בא לידי ביטוי, או לפחות נרמז, בהשוואה עדינה בין הלשנות שבהם משתמשת נעמי, ובין איך שהכתוב מתאר באמת את מעשה רות בסופו של דבר. דבר ראשון, בעיקר אני חושב ראוי להסב את תשומת הלב, לעובדה שהאמירה הכללית ששלחה את הקורא לאותו רובד מיני, היה ורחסת וסחת ושם צמנותייך עלייך וירדת הגורן, אבל מול זה בתיאור פעולות רות אין כלום. יש איזו מין אמירה כללית שכזו, ותעס ככל אשר ציוות החמותה, אבל מיד יש פירוט מאוד מפורט שמתעלם מכל הרחיצה והשיחה ושימת הבגדים החדשים. וכבר בדבר הזה אני חושב המגילה מבקשת להעניק לתמונה אופי אחר. כביכול המגילה קצת מעלימה את אותו רובד גופני שאכן שלח למקום של פריצות, ומתמקדים ישר בפעולות שיותר רלוונטיות להבנת התמונה. לא רק בעצם חסרון התיאור הזה של החלפת הבגדים והרחיצה, הדבר בא לידי ביטוי, גם בשינויים הקלים בתיאור הירידה לגורן. בדברי נעמי נאמר, אל תוודאי לאיש והיא ושוכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם. פעמיים חוזרת נעמי על השורש ידע, אחרי שבפתיחת דבריי גם אמרה לו בועז מודעתנו, שורש הקונוטציות המיניות שלו ברור, לשון ידיעה. והנה כשבא כתוב לתאר את מפגש בועז ורות בגורן, השורש הזה נעלם לחלוטין. ויוכל בועז וישת ויתב ליבו ויבוא לשכב בקצה הרמה. אין בכלל את השורש ידע. גם לשון שכב, שגם הוא יש לו קונוטציות מיניות ברורות, בדברי נעמי הוא נזכר פעמיים, והיא ושוכבו אשר ישכב שם. ואילו בתיאור פעולת רות הוא נזכר רק פעם אחת, ויבוא לשכב בקצה הרמה. השינויים האלו הם אמנם שינויים קלים, אבל הם מצטרפים למה שבכל מקרה ראינו שאכן רות מעבירה את כל התמונה הזו לפסים אחרים, ולכן הרבדים המיניים קצת מושקטים, קצת נחלשים. המעבר בין התמונות הומחש יפה מאוד בדברי המדרש על ידי רבי ברכיה. כך נאמר ברות רבה בפרשה וב. אמר רבי ברכיה, ארורים הרשעים, להלן כתיב ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה אימי. אבל הכה ופרסתה כנפיך על המתך. המדרש יוצר פה זיקה בין מעשה הגורן של רות ובועז, לבין סיפור יוסף ואשת פוטיפר. ומצד האמת יש לזיקה הזו על מה לסמוך, שהרי לפי הציפייה של נעמי, המפגש בגורן אמור היה להיות מעין סיפור יוסף ואשת פוטיפר, כלומר שסיפור בו האישה מפתה איזה גבר. אבל, וזה מה שבדיוק רוצה אני חושב לומר רבי ברכיה, בניגוד לאשת פוטיפר, שהם ארורים הרשעים, רות, במקום להשתמש בפיתוי הגופני, אומרת לבועז, ופרסתה כנפיך על המתך, ומצילה את התמונה הזו, את הסיטואציה הזו, מלהיות סיטואציה שמה שמניע אותה אלו יצרים ותאוות, לתמונה שמה שמניע אותה זה גאולה ופריסת כנפיים. אין צורך לומר שהדבר הזה מתאים מאוד לדמויות, כפי שכבר פגשנו אותם בפרק ב', וכאן יש איזה שילוב נוסף בין הפרק שלפנינו לבין הפרק הקודם, לבין המפגש הראשון, כי בדברי רות לבועז בגורן, שהיא אומרת לו, ופרסתה כנפיך על המתך, יכול הקורא לשמוע הד לדברי בועז לרות בפרק הקודם, שהרי הוא אמר לה בפרק ב', בפסוק י' ב', הוא אמר, ישלם אדוני פעולך, ותהי מזכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. כאן רות אומרת לבועז ופרסתה כנפיך על המתך. שם בועז אמר לרות אשר באת לחסות תחת כנפיו. ונדמה לי שהזיקה הזו מלמדת שוב הרבה מאוד על התנועה הנפשית של הגיבורים כשנמצאים שם בגורן. מי הוא בעל הכנפיים? מי הוא זה שיש לו את הכנפיים שהוא יכול לפרוס את חסותו, יכול להגן על פני האדם החלש, על פני זה שזקוק לעזרה. בועז בפרק ב' אמר לרות, השם ישלם את שכרך הטוב, שבאת לחסות תחת כנפיו. כלומר, בעל הכנפיים הוא ריבונו של עולם. הוא הקדוש ברוך הוא. והוא ישלם לך את גמולך הטוב. וכאן רות מבקשת לרמוז לבועז, כיצד אפשר לממש את הגמול הטוב שראוי שהקדוש ברוך הוא יגמול איתה, בזכות הכנפיים של בועז. בדברי רות, בעל הכנפיים הוא בועז, הוא פרסת כנפיך על המתך, אבל הדברים לא ניצבים בסתירה, אלא אדרבה, כהשלמה. כי רות רוצה שבועז יראה את הכנפיים שלו כמממשים, כביטוי לכנפיו הגדולות של הקדוש ברוך הוא, ושיראה עצמו כשליח, יראה עצמו כגואל. אמנם, באכזבה גדולה, פתאום מסתבר בסוף התמונה הזו, שהיא תמונה מאוד חזקה, יש בה עוצמות מאוד גדולות, פתאום מסתבר שיש איזה עיכוב, כי מתברר שיש איזה גואל, שזכותו לגאול את רות עוד לפני בועז, ולכן פתאום יש איזה עיכוב בעלילה, ובסופו של דבר הפרק דווקא מסתיים בציפייה גדולה, אבל בחוסר ידיעה או בחוסר הכרעה חד משמעית. וצריך לחכות להכרעת הגואל, שזה מוביל אותנו לפרק ד', שעליו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. אני רק מבקש לאחל לכל שומעי השיעור חג שבועות שמח, שהקדוש ברוך הוא יאיר מטובו עלינו. להתראות ושלום.